שלום. שלום. טוב, הגענו למה שנקרא עיקר הזמן. זאת אומרת, התקופה של החורף הארוך, עכשיו אנחנו מתחילים אותו. בלי הפרעה של חגים. אז כן, אנחנו בסימן יהוד. זה בהמשך מה שלמדנו לפני חנוכה, של מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, שסיכם אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, וכרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. וברוח זו אמר להם רבא לרבנן, במטותא מינייכו, בבקשה מכם, ביום הניסן, רעשי ימי הקציר, וביום התשרי רעשי דריכת הגתות והבדים. לא תהיתו קומי, אל תבואו לפניי. אל תבואו ללמוד, תעבדו. כי איך ידלו תתרדו במזונייכו כולי שטה. אם אין קמח, אין תורה, ובזמן שצריך לעבוד אתם לומדים, אז בזמן שצריך ללמוד, תעבדו, אז כדאי שתעבדו בצורה פרודוקטיבית, ויהיה לכם זמן בראש שקט ללמוד. אז על כן, בניסן ובתשרי, אל תבואו. אומר הרב, אמר להם רבן רבנן, במטותא מינייכו, ביום הניסן וביום התשרי, לא תתו קמאי, כי איך לא תתרדו במזונייך וכולי שטה. הסיבה שאין אדם מוצא קורת רוח שלמה והתעסקו רק בחוכמה ועיון, אם לא יצרף עמה גם כן מעשה ועבודה, ולפי שכך חקק יוצרו יתברך בטבע נפשו, כדי שתדחפהו תשוקתו הפנימית לדאוג בהצרכיו ההכרחיים, שגם הם רבים. ומבלדי תשוקה זו היו רבים מבני אדם מונעים עצמם משיתוף כל עבודה בעוסקם רק במושכלות. והייתה אחר כך מניעה זו מביאה למחסור, עד שלא היו מוצאים גם כן מבוקש החוכמה מפני הטרדה. על כן, כשמלא אדם את תעודתו בעסק המעשי החומרי, גם בזמני השנה הראויים לכך, יימשך מטבעו גם כן אל התלמוד והעיון ביתר חלקי זמן השנה. ואולי אביי ורב החולקים בטעמו דרבי ישמעאל. די הבעיה סביר עלי די לבד מצד ההכרח. עצם טבע האדם הוא לעבוד גם כן במקצת בעבודה ועסק של דרך ארץ. וזה בא מהוראת הניסיון של הרבים, שניכר הטבע על פי רושם הרוב. ורב הסביר עלי שאין לדון בדבר כי מצד ההכרח. וכל האפשרי להיוועץ להיות מסולק מעסקים מעשיים, כדי להיות מסור לתורה ועבודת השכל, לדעת את השם היא מתכונת מעלת האדם, בייחוד האיש הישראלי, שראוי לרדוף אחריה בכל האפשרי, ואפשר לו לאדם להידחק עצמו. מה? להדריך. אצלכם כתוב להדריך? כן, זה ממש יותר טוב. להדריך, להדריך עצמו, לבוא לזאת המעלה, שרק בתורת השם חפצו, בחינו לעצמו צרכיו בזמנים קבועים. אמר להם רבא לרבנן, רבנן כנראה זה תלמידיו בישיבה, במטותא מינייכו, ביום עד ניסן וביום עד תשרי לא תתו קמאי, כי היכי דלא תתרדו במזונייכו כולי שטה. הסיבה שאין אדם מוצא קורת רוח שלמה בהתעסקו רק בחוכמה ועיון, אם לא יצרף עמה גם כן מעשה ועבודה, ולפי שכך חקק יוצרו יתברך בטבע נפשו, כדי שתתחפה את תשוקתו הפנימית לדאוג בהצרכיו ההכרחיים, שגם הם רבים. ומבלדי תשוקה זו, היו רבים מבני אדם מונעים עצמם משיתוף כל עבודה בעוסקם רק במושכלות, והייתה אחר כך מניעה זו מביאה למחסור, עד שלא יהיו מוצאים גם כן מבוקש החוכמה מפני התרדה. על כן, כשימלא אדם את תעודתו בעסק המעשי החומרי, גם בזמני השנה הראויים לכך, יימשך מטבעו גם כן אל התלמוד והעיון ביתר חלקי זמן השנה. הרב כמובן מסביר לנו את הדברים לא איך שאני הסברתי ואיך שאני הבנתי. כי אני הסברתי, לא, התגעתי יותר מדי, זה מה שחשבתי, בטעות. חשבתי שהכוונה היא פה, מה שרבא אומר, זה עניין כלכלי. כי עכשיו עושים כסף בניסן, בתשרי, דואגים לפרנסה. ואם לא תדאג ברגעים הנכונים לפרנסה, אז לא יהיה לך פרנסה. אז לא יהיה לך קמח, לא יהיה לך תורה. כך אני הסברתי. הרב לא מסביר כך. הוא מסביר שברא הקדוש ברוך הוא טבע. וכמו שאתה מכיר את הטבע הסובב אותך, הטבע שבטבע, הטבע הטבעי, הטבע של עונות השנה, אז יש גם טבע נפשי, טבע פסיכולוגי של האדם. וכמו שבשנה יש זמנים שהם טבעיים לעיסוק בצדדים הכלכליים, חקלאיים, בטח בשנה חקלאית, בחיים חקלאיים, אז ככה גם בנפש האדם יש תקופות שבהם יש לו נטייה לצדדים לא רוחניים. וזה טבעי. כמו שאתה מכיר את זה בטבע, תכיר את זה גם בטבע. כמו שאתה מכיר את זה בטבע של האדם הגדול, העולם, כך תכיר את זה בטבע של העולם הקטן, האדם. ושים לב לטבע, ואל תלך נגד הטבע. ותתחשב בו, כי אם אתה תתעמר בנטיות הטבעיות של נפשך, זה ישבש את האיזון הנפשי, ותוצאותיו תהיינה קשות לא רק לנטיות הטבעיות הנמוכות, שצריכות את ביטויין, אלא יהיה לזה גם השלכות בחוסר הריכוז הנפשי וכוח החיים בתפקוד בנטיות הגבוהות. על כן, מזה וגם מזה, אל תנח ידיך, ושים לב לצרכים הנפשיים שלך, שהם תובעים גם אקשן, עשייה, דברים מעשיים, להקדיש אנרגיות נפשיות לתחום המעשי, ואז תוכל גם לשים לב לתביעות הנפשיות שלך, שגם הן טבעיות לך, לתביעות הרוחניות, לתביעות ערכיות, ואם תיתן לכל כוחות הנפש את מזונם, את יכולת ביטוים, אז בזאת אתה תצליח בדרכך בכל הצדדים. וזה גם מתאים שכמובן את הצדדים המעשיים, אז בסדר, ביום דניסן, ביום התשרי, אז כן, זה הימים האלה הם אך טבעים בטבע החיצוני, שתיתן בהם ביטוי לטבע הפנימי שלך. אבל הרב, על פי ההסבר המעניין שלו, אז הוא מוציא, זאת אומרת, הוא מוציא את הפסקה מאי הרלוונטיות שלה אלינו. אני לא יודע אם כולנו פה, אולי אם לא מכיר את כולכם פה, אבל אני יודע, דומני שרובנו פה לא מה שנקרא, לא חקלאים גדולים, ולא חיים את ריתמוס השנה של האביב והסתיו, קיצור, זה לא... ומכל מקום, הנטיות הפסיכולוגיות שצריכות אקשן מעשי, הם נמצאים אצל כולם, טוב, וזה היא הפסקה הבאה, שהרב נגיד שזו מחלוקת בין אביי לרבה, עם כולם, כולם, או יש כאלה שיש להם פחות נטיות מעשיות, ובאמת, אדרבה, שידריכו את עצמם לכיוונים אחרים. אבל מכל מקום, הוא מסביר את דעתו של רבה, שאמר לרבנן, לא בגלל האילוצים הכלכליים, אלא בגלל האילוצים הפסיכולוגיים. הנטייה הנפשית, שהיא טובעת את הביטוי המעשי שלה, הוא מורה להם לא להתכחש לה ולתת לה את הביטוי, ואז תצליחו גם כשאתם יושבים לפניי ומרוכזים בצדדים הרוחניים. אז עוד פעם נקרא את זה בפנים. הסיבה שאין אדם מוצא קורת רוח שלמה מתעסקו רק בחוכמה ועיון, אם לא יצרף עם גם כן מעשה ועבודה, אם הוא לא עושה מעשים, לא נותן ביטוי לכישרון המעשי שלו, לנטייה המעשית שלו, אז בסוף הוא גם יהיה עצבני כי הוא לומד, לא יהיה לו את השקט הנפשי ללמוד. למה זה ככה? הוא לפי שכך חקק יוצרו יתברך בטבע נפשו. זה הטבע, זה הטבע, כנראה הטבע הבריא של הנפש, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. למה? וזה טוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, כדי שתתחפהו תשוקתו הפנימית לדאוג בהצרכה והכרחיים, שגם הם רבים. פה אולי אפשר להכניס את הסברה, כי אם אדם לא יהיה לו שום נטייה מעשית, אז יישב בקיץ ושעד באבים, אני יודע, בקיצור, לא, בזמן שכולם עובדים, לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד, יעצל, אז בסוף לא יהיה לו מה לאכול. אז זה חשוב, נטע בנו הקדוש ברוך הוא את הנטייה המעשית, כדי שהיא תתרגם את עצמה בצורה כזאת, שתהיה קונסטרוקטיבית לניהול החיים שלנו, ואז החיים כולם יהיו באיזון והבריאות שלהם. ומבילדי תשוקה זו, היו רבים בני אדם מונים עצמם שיתוף כל עבודה, בעוסקם רק במשכלות, הם היו אנשים רוחנים כל הזמן, תסכים, רק במשכלות, וזה לא טוב. לא טוב שרבים מבני אדם יגיעו למצב כזה, שמרוב שהם לא אוהבים שום, אין להם שום נטייה מעשי, אז גם מתי שאתה צריך לזה אתה לא רוצה. אז ברא בנו הקדוש ברוך הוא את הנטייה המעשית, כדי ש... לא, כל אדם הוא צריך את זה, הוא צריך את התוצאות של הצדדים המעשיים. והייתה אחר כך מניעה זו מביאה למחסור. מביאה למחסור, אז כן, לא היה קמח, ואז לא היה תורה. עד שלא היו מוצאים גם כן מבוקש החוכמה מפני הטרדה. וכי אתה רעב, אז כל הכבוד לך שהדברים המעשיים לא... זה לא מעניין אותך הדברים המעשיים. כשאתה רעב, זה מסתבר שמעניין אותך. ואז אתה לא תעסוק באמר אביי ואמר רבה וסוגיות בגמרא, כשאתה מודאג מזה שאין לך מה לאכול. על כן, כשימלא אדם את עודתו בעסק המעשי החומרי, גם ואדרבה שיעשה את זה, ויעשה את מזמני השנה הראויים לכך. אז אם ישך מטבעו, גם כן לתלמוד ועיון, בדרך חלקי זמן השנה. בזמן האחרון תתעסק בצדדים המעשיים, בזמן האחרון תתעסק בצדדים הרוחניים, והכל יבוא אל מקומו שלו. עכשיו, אומר הרב, שיש פה מחלוקת, אביי ורבה, שגם את זה אני לא הבחנתי. אבל בשביל זה יש את הרב. זאת אומרת, הוא אומר שיש פה מחלוקת, כי אביי, אביי ורבה חולקים בטעמו לרבי ישמעאל. זאת אומרת, כולם לא פליגי שהלכה כרבי ישמעאל. אבל עכשיו, מה מתכוון רבי ישמעאל? שרבי ישמעאל אומר, הנהג במנהג דרך ארץ, למה כוונתו? דאביי הסביר עלי, דלבד מצד הכרח, עצם טבע אדם הוא לעבוד גם כן במקצת בעבודה ועסק של דרך ארץ. ולכן אביי אומר, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כי היו נאמנים לטבע נפשם. וזהו, בטבע הנפש תובע דרך ארץ, כלומר, להיות נורמלי, כלומר, בן אדם, תדאג לפרנסה שלך, ותדאג לעבוד, שצריך לעבוד. והתנהגו בצורה נורמלית, אז יהיו בסדר, זה באופן גורף. ורבא לא הסתפק בקביעה של אביי, וציין משהו בהקשר לזמנים מסוימים. ורבא, כן, אז עדיין אביי, הרב מסביר עדיין את אביי. אז, וזה בא מאורת הניסיון של הרבים. זאת אומרת, אתה רואה סטטיסטית, אתה רואה ש... אם אתה הולך ומדריך את ההמונים, להתנהג בצורה של רבי שמעון בר יוחאי, אז זה יביא לתקלה. אתה רואה את זה, זה מביא לתקלה. לא עולה בידם. אז אתה רואה שסטטיסטית, מזה אתה מבין שהמקרה לא יתמיד, ואם זה מתמיד זה לא מקרי. אז זאת אומרת שהנטייה להתנהג כמו רבי ישמעאל, זאת אומרת, בשעת חרישה חרישה, בשעת קצירה קצירה, בקיצור, והנהגים תהיו נורמליים. זאת תביעה נפשית, זה חוק טבע, ושים לב לתביעה הטבעית. וכשאתה מתנהג בניגוד לטבע, אז אתה... סיכויים שלך להצליח הם לא גבוהים. שניכר הטבע על פי רושם הרוב, אתה יודע מה זה הטבע, אתה יודע מה זה העצם, על פי הרוב, הרוב. מה שעל פי רוב קורה זה עצמי. מה שמקרי הוא לא מתמיד, ומה שמתמיד הוא עצמי. אז אתה רואה שכשהרבה עושים ככה, אז זה עדות על טבעו של האדם. אבל רב הסביר עלי, דאין לדון בדבר כי מצד ההכרח. וכל האפשרי להיוועץ, להיות מסולק מעסקים מעשיים, כדי להיות מסור אל התורה ועבודת השכל, לדעת את השם, היא מתכונת מעלת האדם. היא מתכונת מעלת האדם. בייחוד האיש הישראלי, שרואים לדוף אחריה בכל האפשרי. אפשר לו לאדם להדריך עצמו לבוא לזאת המעלה, שרק בתורת השם חפצו בחינו לעצמו צריכה בזמנים קבועים. אביי הוא לא מדבר פה מצד, הוא לא אומר, אל תשים לב פה לטבע האדם. וזה לא כמו הפירוש הראשון של מה שהרב הציב פה למעלה. כלומר, שהבאי מלמד אותך, שים לב לטבע. ואולי, אומר הרב, הוא לא אומר את זה בדיוק. לא, הוא אומר, כן, כמו הפירוש שאני הצעתי בהתחלה. והוא, לא בגלל שיש לכם נטייה טבעית או לא נטייה טבעית, אלא טכנית. אתה צריך פרנסה? אז תדאג בזמנים ששם עושים את הפרנסה טוב. ואז תהיה רגוע, כי אתה יכול ללמוד כל השנה בראש שקט. אבל לא מצד הצורך הנפשי, אלא מצד הצורך של חשבון הבנק. זאת אומרת, שיהיה לך כיסוי לאובר שלך. אז, ואם יוצא מזה, שאם אני לא מודאג, ואין לי בעיות באובר, כי אני יורש, יש לי אבא, זיכרונו לברכה, עשיר. אז אני מסודר בחיים. אז במצב כזה אני לא צריך, אני יכול לשבת לפני רבא, גם בתשרי ובניסן, ואין דין לא להיות, אלא זה רק עניין טכני, ואם אני איכשהו מסתדר, אז זה לא עניין. אבל לפי אביי, זה לא משנה שיש לך אבא עשיר. זה... אתה, בנפש שלך, אתה צריך לעשות משהו. ואם לא תעשה, אתה... תאבד ריכוז. יהיה לך מצב לא טוב. וזו המחלוקת. אז לכן הוא הביא, הוא הצביע על הרבה אסור, ובא להעיד בזאת על תכונת הנפש הטבעית של האדם, שזו שיטתו של אביי, כפי שהרב הסביר את דת רבא בפסקה הראשונה. ועכשיו אומר, אולי זה לא בדיוק ככה. כי אולי הוא לא מתכוון לצד הטבע שבעולם הקטן שהוא נפש האדם, אלא מתכוון פה מבחינה כלכלית, ולכן הוא הביא את הדוגמה הכלכלית, כדי להגיד לך, בן אדם, והיה ואתה יכול להסתדר, תסתדר, כי אין חינמי, זה נכון שיש אנשים שהם צריכים אקשן ואחרת, אבל יש אנשים שלא, ועד רבה, אנשי איכות, ואולי כל בן אדם ש... ידריך את עצמו ויפתח, אומר, תראה, אני צריך זה נכון שיש אנשים שהם לא עושים משהו, אז הם משתגעים. אבל יש בני אדם שמסוגלים להדריך את עצמם ולא השתגעו. לא השתגעו, אז שילמדו כל הזמן. יוצא שלפי הפירוש השני שהרב מעלה אותו כאפשרות בדעת רבה, אז גם רבי ישמעאל, כשהוא אומר הנהג בהם מנהג דרך ארץ, הוא לא חולק בצורה חריפה על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון אומר, אין, אסור. אם היו צדיקים, אין, לא מתעסקים בעולם הזה כלום. והכל יסתדר. רבי ישמעאל אומר, לא יסתדר, שידאגו שיסתדר, ותהיה נורמלי ואל תחיה לי לפני חטא אדם הראשון, ותתחשב במציאות איכשהי. ומכל מקום, לשיטת הרב בדעת, בדעה השנייה, בפרשנותו, על דעת רבה, גם רבי ישמעאל מודה שזה נקרא דרך ארץ. כי יש בן אדם שלא צריך לעבוד, לא צריך נפשית לעבוד. ואם לא צריך נפשית לעבוד, אז ויה והקונסטלציה של הנסיבות מאפשרת לו את זה, אז זה נקרא הנהגת דרך ארץ, זה בסדר. זה, כל הנקודה זה אם אתה מתעמר בנטיותיך הנפשיות, ואתה נמצא בשאיפות לחיות בלי הרושם של חטא אדם הראשון. אז זה הפרזה לדעת רבי ישמעאל, וזה המחלוקת שלו רבי שמעון בר יוחאי. אבל מכל מקום, הרוח שאומרת, תמצא אדם שהוא כל הזמן רק לומד ולא עוסק לפרנסתו כלום, לגיטימי, וטוב מאוד, ואידיאלי, וראוי, גם לפי שיטת רבי ישמעאל. אבל לפי הפירוש הראשון של הרב פה, אז לא, אין מצב. לפי רבי ישמעאל, מי שלא יעסוק לפרנסתו, מה שלא יהיה הוא לא תקין. זאת אומרת, או בגלל שהוא לא נורמלי, הוא מתנהג בצורה שאתה רואה, סטטיסטית מוכיחה, שאנשים שלא דואגים מפרנסתם, אז הם לא מצליחים. אז אתה רואה שזה לא הטבע, הוא מתנהג בניגוד לטבע, וזה לא טוב. או בגלל כלכלית, הוא לא ידאג לאפשרות שלא ללמוד, אז הוא בסוף יגרום לו ביטול תורה יותר גדול. כן.
אתה רואה
שהשני
של הרב
מסביר
אחרי
את
דעת רבה?
כלומר,
דעת הבאה נשאת אותה דעה.
כן.
רק רבה בעצם.
כן. הפירוש השני, אם אני מבין טוב, זה מה שאני מנסה להסביר, שהרב מציע פירוש אחר על הפירוש שהוא אמר. זה שני פירושים בדעת רבה. לפי הפירוש הראשון, אז רבה אומר בדיוק את אותו דבר כמו אביי. הוא לא חולק עליו. לפי הפירוש הראשון, הוא אומר את אותו רעיון, רק הרבה, אביי אמר תיאורטית, ורבה אמר נגזרת מזה מעשית, חבר'ה, לא, 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 לא לבוא לישיבה בניסן ובתשרי. אבל לפי הפירוש השני, לא, יש ביניהם מחלוקת, שאביי אומר זה עניין טבעי, ורבא אומר זה עניין טכני. תדאג לצדים הטכניים, ואם הצדים הטכניים, אל תסתכל על, לא קובעים פה הדרכה על פי סטטיסטיקות וקביעות חוקים פסיכולוגיים. אבל מה שאתה רואה, למה יעשה? ובהיגיון פשוט, שאם לא יהיה קמח, לא יהיה תורה, אז תדאג לקמח, ואז יהיה גם תורה. מישהו רוצה לומר פה משהו? טוב. אז הלאה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. תורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידם. תורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. יסוד, אומר רב, אמר רב אבא בר חנה, אמר רב יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו רואה מה בין דורות ראשונים ודורות אחרונים. דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זו וזו נתקיימה בידם. דורות אחרונים שעשו מלאכתן ארעי, מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיימה בידם. יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, לכאורה היה צריך להיות תלוי, כי תלוי זה הולך על היסוד, אבל בסדר, השלווה. תלוי גם הוא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. כי בהיות האדם מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה, הוא משתמר מהרבה דברים, מכשילים את כוחו ומכבדים עליו את סבל החיים, הוא מסתפק גם כן בשמחה ונחת, גם מהמעט שיזמין לו השם. אבל ביותו ממעט במוסר, אז לא יאמר די במה שישיג מההון, ומידותיו שנפגמות נוטות לתאווה עוברת גבול, שמרסת אשיות בריאותו ומולידה חלאים בו וזרו. על כן, גם אם יסוף עושר, לא יספיק לו, ולא ינוח לבבו, ולא ימצא בהם קורת רוח שלמה. על כן, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, והיא הדריכה אותם אל דרך המוסר האמיתי, ליראת השם ולמידות טובות והגונות, ומלאכתן ארעי, זו וזו נתקמה בידם, כי המעט הספיק להם ביותם בעלי מידות יקרות, וגופם היה בריא ונפשם שמחה בעמלם. דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע, שהדאגה על החומריות מילאה את לבבם, ולא הניחה מקום ראוי לדאגות המוסריות, ותורתן ארעי, וזה וזה לא נתקמה בידה, כי נתקלקלו המידות ומנוחת הלב נתלה, ולא יאמר די בקיבוץ רכוש רב, ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קנייניו. אם כן, גם הרב שאוסיף לקנות על ידי ריבוי הזמן לא יתקיים בידו, כי לא יוכל למלא צרכיו שנתרבו עד כדי ערך תאוות נפשו, ומאלה נקרא באמת שזה וזה לא נתקמה בידם. בעיקר שם ארעי וקבע אין תלוי כל כך בזמן כמו בהסכמת הדעת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע, גם שמסיבות יעסוק במעט זמן. טוב, לא קשה להבין. אמר רב אבא בר חנה, אמר רב יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אילאי, בואו אמה בדורות ראשונים ודורות אחרונים. דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זו וזו נתקמה בידם. דורות אחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקמה בידם. יסוד השלווה אפילו בעולם הזה, שלא לדבר בעולם הבא. ביקש יעקב לשם בשלווה, אין שלווה בעולם הזה, לצדיקים. ובכל מקום קצת שלווה יש. אז יסוד השלווה אפילו בעולם הזה, תלוי הוא, תלוי גם הוא, בתיקון המוסר הכללי והפרטי. אני תוהה שהרב אומר גם לאוסופי מי, אז אולי מה שלמדנו בפסקה הקודמת, זאת אומרת, כדי שיהיה לך שקט נפשי שתוכל להתרכז בלימוד, אז כדאי שתשים לב לתביעותיך הנפשיות. והיה ואתה מתעמר בתביעותיך הנפשיות, אז סוף דבר זה יזיק לך גם, שלא לדבר כלכלית, יזיק לך גם רוחנית. אז חוץ מזה עוד דבר. אז קצת מקשר הרב את הסוגיה הזאת, מה שזה גם בצורה טבעית מתרחש, מקשר הרב את הסוגיה הזאת להמשך הסוגיה. כי פה זה הסוגיה הקודמת, עידנה, תראו, אתם רוצים ללמוד תורה, תדאגו בניסן ובתשרי, שתוכלו ללמוד תורה כל השנה. אז זה דיבר על היחס בין התביעות החומריות לתביעות הרוחניות. יש עוד דבר, שמתי שאתה שם לב לתביעה המוסרית, ואתה מהדהד בחייך את התביעה הזאת, אז זה יוצר אותך בשלווה. יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, תלוי גם הוא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. המוסר הכללי של החברה כולה והפרטי האישי. כי בהיות האדם מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה, זה כנראה כלול במילה מוסר, במשמעות פה, שבה משתמש הרב. אז זה אדם שיש בו מוכתר, זאת אומרת, זה האידיאלים שלו, וזה הערכים שלו. מידות טובות, יראת השם, באמונה, זה מה שחשוב לו בחיים. אז הוא משתמר בהרבה דברים, מכשילים את כוחו, מכבדים עליו את סבל החיים. הוא מסתבק גם כן בשמחה ונחת, גם המעט שיזמין לו השם. אם מה שחשוב לו בחיים, זה הצדדים הרוחניים, המוסריים, יראת השם, אמונה, מידות טובות, זה חשוב. אז לא כל כך חשוב מה יש לו על השולחן, אוכלים משהו, זהו, מסתדרים. גם לא כל כך קריטי מהמצב הדירה, השיש במדבר, טוב, לא, מקיצור, יש מדבר, מסתדרים. כל פנים, כל מיני דברים שהופכים להיות לצרכים אקוטיים לאדם, שזה לא מצבו. כי מה יהיה? השכן נכנס לי לחנייה, ותופס לי את המקום. אי אפשר ככה. וכבר מזמן לא החלפנו מכונית. ומזמן לא נסענו לטיול. אז בן אדם בדיכאון, כי הדברים האלה נורא חשובים, ואם הוא לא עושה אותם, אז סוף העולם. ויש בן אדם שזה לא חשוב. אז אם מסתדר, מסתדר. לא מסתדר, גם טוב. אז הכל טוב. אין הרבה תביעות בחיים, אז החיים הם טובים. מסתבק גם בשמחה ונחת, גם המעט שיזמין לו השם. אבל ביותו ממעט במוסר, אבל אם הצדדים הרוחניים, מידות הטובות, יראת השם, אמונה, זה חשוב גם. אבל מה שחשוב לו באמת זה דברים אחרים. מיותו ממעט במוסר, אז לא יאמר די במה שישיג מהון. מעניין שהרב לא הזכיר את הביטוי הזה, אבל כולנו מסתם חושבים את זה, הלא, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אז אין מצב שבן אדם נרגע. כל מה שיש לו זה תמיד לא מספיק. אז בכמה שישיג, כמה שיש, בקיצור, יהיה השיר הכי גדול בעולם, עדיין צריך לעשות עוד כסף. וכמה שישיג מהון, לא יאמר די. ומידותיו שנפגמות נוטות לתאווה עוברת גבול, שמרס את השיות בריאותו, שחיים על פי יצרים ותאוות ודחפים ומוכחים ולעשות חיים, זה בסוף מביא למוות. זה לא מוסיף. זה לא מוסיף לדיאטה, וזה לא מוסיף לשמירה על התקינות אפילו הפיזית של חיים. היא מרסת את השיות בריאותו ומולידה חולאים בו ובזרעו. לפעמים יש לזה השלכות גם כן במורשת דורות. יוצרים ילדים לא בריאים. על כן, גם אם יאסוף עושר, לא יספיק לו ולא ינוח לבבו ולא ימצא בהם קורת רוח שלמה. למה? כי זה מה שחשוב לו. הכסף זה חשוב, ומידות טובות פחות, ויראת השם פחות, ואמונה פחות. אז יהיה לזה השלכות. בסיכומו של דבר, מי שרוצה ליהנות מהחיים, אפילו מהחיים הוא לא ייהנה. ומי שלא חשוב לו ליהנות מהחיים, כי יש לו דברים אחרים שמהם הוא נהנה, אז דווקא יש סיכוי שהוא ייהנה מהחיים. מה שיש, זה טוב, שמח. על כן, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, והיא הדריכה אותם אל דרך המוסר האמיתי, שקבועים בתורה, אז תורה כידוע זה לא אקדמיה. זה לא לומדים בשביל לעשות תואר, לומדים בשביל שיקחו לך רב. לומדים בשביל האמת, כי ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, זה נקרא לימוד. לומד מתוך אכפתיות ואחריות זה קובע לאמת החיים שלי, לאיך שאני אמור להתנהל, על פי מה שלומדים. אז אם הוא לומד, מן הסתם הוא יעשה. מי שלומד, מן הסתם יהיה צדיק. זה, לכל פנים, זה מצב לא נורמלי, שמן הסתם בן אדם הולך ומחכים והוא לא צדיק. תמיד אומרים, גאון הצדיק. אם הוא גאון, בטח הוא צדיק. אם הוא צדיק, הוא בטח גאון. תמיד, אין בו ירח חטא ולא אמר את חסיד. אז אם אתה רואה אותו חסיד, בטח הוא לומד. אם הוא לומד, הוא יהיה חסיד, ניצור. זה הולך ביחד. אז דורות ראשונים שעשו מלאכתן קבע, ותורתן קבע, והיא הדריכה אותם את דרך המוסר האמיתי. ליראת השם, חז"ל אומרים, שמע בני מוסר אביך, דע אורייתא. התורה היא בעצמה מוסר. זאת אומרת, זו תורה שהיא, כמו שאנחנו אומרים, כל עוד היא נשארת רק במישור האקדמי, זה בכלל לא נקרא תורה. זה שהבנת דברים אקדמית, זה נקרא שלא הבנת. כי כל עוד שזה לא מחייב אותך מבחינה ערכית, זה נקרא שלא הבנת. למרות שאתה יודע להסביר מה שנאמר, זוכר, מסכם, ויודע לשרוק את זה. בדיוק כמו שנאמר. לא, זה לא נקרא שהבנת. כי דרך המוסר האמיתי, התורה מדריכה לדרך המוסר האמיתי, ליראת השם ולמידות טובות והגונות. זה המוסר האמיתי. ומלאכתן הרי, מה עם הפרנסה? צריך. מה שאומרים, גומרים, הולכים. עושים מה שצריך, והלאה. אז זו וזו נתקיימה בידם. מנטליות שכזאת, היא יוצרת הצלחה בחיים. כי המעט הספיק להם ביותם בעלי מידות יקרות, וגופם היה בריא, ונשם שמחה בעמלה. אתה מנהל חיים בריאים, אז כולך בריא, וזה נקרא חיים בריאים. אתה עיקר, עיקר, יש לך סולם ערכים נכון בחיים. מה שחשוב בחיים חשוב, מה שפחות חשוב, פחות חשוב. כל דבר בזמנו, כל דבר במקומו, כל דבר במידתו. אז זה יוצר אדם בריא, לא רק נפשית ורוחנית, אלא גם, גם גופנית. ואז הכל בסדר. אבל דורות אחרונים מתהפך להם עולם הערכים. עשו מלאכתן קבע שהדאגה לחומריות מילאת לבבם, ולא הניח מקום ראוי לדאגות המוסריות. וזה לא הולך ביחד. כשאתה מודאג על עולם הזה, אז אתה פחות מודאג על עולם הבא, ולהפך. זהו. ואומרים גם וגם, לא הולך. אז צריך מה שיעיקר ומה שיתפל. וכשזה לא היה עיקר ותפל, אז עשו את מלאכתן עיקר ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקמה בידם. כי נתקלקלו המידות, מתי שזה לא הדבר הכי חשוב לך, אז למרות שאתה אומר שזה חשוב, אתה לומד, אבל למחר שאתה מודאג על דברים אחרים, והם הדברים שמטריטים אותך באמת, אז התורה לא חודרת ללבבך. ושוב, יש מצב שאתה אפילו יודע, הבנת, אתה יודע להיבחן, אתה יודע להגיד, אבל זה לא מתעכל נפשית, כי הנפש מוטרדת במרכז כובד אחר. ואיך נגיד, אין אהבה כפולה. כשאתה אוהב את עולם הזה, זה אתה לא אומר, אוהב גם אותה. לא, לא, אוהב אותה, לא אוהב אותה. זה לא הולך ביחד. אז שאתה מוטרד, אז התורה לא נכנסת ללבבך. אני אישית ראיתי את זה בצורה מאוד ברורה. אני, כשהייתי אדם צעיר, אפילו כבר הייתי מבוגר ולימדתי במקומות, ואף פעם לא הערכתי כל כך את הישיבות. ופעם ראשונה שאני למדתי להעריך את הישיבות, זה שלימדתי במכון לב. ביקשו ממני ללמד במכון לב. ושם פגשתי המון חבר'ה טובים. חלקם הכרתי עם הישיבות. היו בוגרי ישיבות והיו ישיבות, ועכשיו אנחנו מערכות להם. ואני חשתי את זה באצבעות. התורה שם זה לא תורה. אני לימדתי שם תורה, אתם מבינים? לימדתי אמונה. החבר'ה היו מצוינים, חבר'ה עם שכל, חבר'ה נחמדים, הכל נהדר. אין. יש לך סוף סמסטר, ויש להם את הדאגה לבחינות שצריך לעשות. אין. זה, יושבים בשיעורים, אבל הלב שלהם לא נמצא שם. וגם שהוא נמצא, הוא לא נמצא. ואני פשוט אשתף אתכם בזיכרונותיי האישיים, שאני מנסה להגיד, זה לא תיאורטית, שם אני ראיתי, זה לא תיאורטית, זה ככה בסוף תגלה. זה, אני חשתי את זה יומיומית. חשתי באווירה בכיתה, בצורת ההקשבה. למרות שמה, לא הפריעו, הכל היה אותו דבר. שיעור נראה כמו שיעור כאן. הכל אותו דבר. אותו דבר, לא אותו דבר. אפשר היה לחוש את זה ממש. טוב, סגור סוגריים. על כל פנים, אין. זאת אומרת, מתי שלומדים בישיבה, לומדים בישיבה, זהו. ולא עושים עוד דבר. וכשאתה עושה עוד דבר, אתה לא לומד ישיבה. לא. כי נתקלקלו המידות ומנוחת... אני לא מתכוון להגיד את כל הדברים הרעים עליהם שם. לא התכוונתי ללשון הרע עליהם. אבל נתכוון להגיד ש... איך שהנפש היא מוטרדת ולא יכולה לקלוט את התורה. זה נקרא, זה וזה לא נתקיים מאדם, כי נקלקלו המידות ומנוחת הלב נתלה, ולא יאמר די בקיבוץ רכוש רב, ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קנייניו. כי כל מה שלא תעשה בעולם הזה לא מספיק לך, כמו שאמרנו. ואם כן, גם הרב שאוסיף לקנות, הוא קונה, מצליח, עושה, בכל התחומים, על ידי ריבוי הזמן לא יתקיים בידו. זאת אומרת, אדם עובד ומשקיע, משקיע בצדים החומרים, יצליח. יצליח, יעשה הון, יעשה זה, מגלגל וזה, וקיצור. הופך להיות מנכ״ל, הופך להיות אדיר הון. אדיר הון זה נקרא, לא עלה בידו. לא יתקיים בידו, כי לא יוכל למלא צרכיו שנתרבו כדי ערך תאוות נפשו. כי את השקט ושמחת החיים ותחושת המילוי, שלא צריך כלום. תחושת האיש העשיר באמת, אין לו. כי העשיר באמת זה שמח בחלקו. לא צריך כלום, יש לי ברז במים, יש לי מים בברז, יש לי שירותים, יש לחם. יש משהו במקרר, מה צריך עוד? זהו, חיים טובים. אדם נהנה מהחיים, הכל פה, כל מה שצריך יש. אז אוויר בטח יש, אפילו בחינם. אז אתה נהנה מהחיים, הכל טוב. אבל מי שיש הרבה תנאים למה שעושה לו את החיים לטובים, אז החיים אף פעם לא יהיו לו טובים. ומילא נקרא באמת שזה וזה לא נתקיימה בידם. גם, אתם מבינים את הפירוש של הרב? זה לא הכוונה שהם נהיו מצקנים ונהיו תפרנים ולא הצליחו עד יומם האחרון לצאת מהמשכנתות שלהם. לא. הם אחר כך נתנו משכנתות לאחרים. וגם אז הם לא... גם אז זה נקרא לא עלתה בידם, לא נהנו מהחיים. ועיקר, עכשיו עוד חידוש יש לו, עיקר שהם ארעי וקבע, אין תלוי כל כך בזמן. כמו בהסכמת... הדעת. שדבר שמחזיק אדם לעיקר הוא קבע, גם שמסיבות יעסוק בזמן מעט. זה דבר שצריך לשים עליו לב, כי זה לא האינטואיציה ולא האוריינטציה הפשוטה שלנו. זה נגזר, באמת, מי שבעניינים, אז יש מושג שנקרא כל ש... תורתו אומנותו. מה זה תורתו אומנותו? מסביר הראש שתורתו קבע. זה נקרא תורתו אומנותו. ומה הגדרת אדם שתורתו אומנותו, שתורתו היא קבע? זאת אומרת שכל רגע פנוי שיש לו בחיים הוא לומד תורה. זה הגדרה. אבל מה זה רגע פנוי? רגע פנוי מכל דבר אחר. עכשיו אדם יש מצב שהרגע הפנוי שלו ללמוד תורה זה בשבת בבוקר. כי במשך כל השבוע הוא באטרף, בגלל שאני לא יודע מה, הוא מ"פ בצבא, הוא מנכ״ל בי, אני לא יודע באיזה דבר, ומגיע לשבת, לא יכול לפתוח ספר, בלילה נרדם, אבל בבוקר, זה הרגע המאושר בחיים שלו. הצליח לפתוח ספר. זה נקרא תורתו אומנותו. לא נוגע בכלל לזה שהוא לא לומד כל שבוע, לא לומד. לא, זה נקרא שהוא לומד. כי זה מה שחשוב לו. יש בן אדם שלומד הרבה, אבל חשוב לו דברים אחרים. אז השאלה, שוב, על הקבע והרעי, זה איפה הנפש שלך קבוע. מה השאיפות שלך? תגיד לי, מה אתה שואף? זה המהות שלך. זה החידוש. שמושגים האלה גם מבחינה הלכתית. קבע והרעי, זה נעוץ בראש. זה לא נעוץ בבדיקה על השעון. כמה אתה מקדיש לעניין. איפה דעתך קבועה? בסדר. אז אין תלוי כל כך בזמן, כמו בהסכמת הדת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר, זה קבע, זה הגדרת קבע. מה חשוב לך בחיים? זה נקרא שאתה קבוע בזה. גם אם סיבות יעסוק בזה מעט זמן. ידיעה חשובה ומעודדת הרבה אנשים. ראויה לעודד הרבה אנשים טובים. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אלעזר. זה סגנון הגמרא, כיוון שהיא הביאה, היא מתגלגלת מעניין לעניין. אחר שהתחיל העניין, יחס בין חומר לתורה, אז הביאה את האמירה של רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן אמר משום רבי יהודה ברבי אלעזר, אז יש עוד אמרה שהוא אמר. והיא כבר, הקשר ענייני הוא רק זה, הוא רק זה שהוא אמר את זה. בזה אנחנו נודדים לנושא אחר. אבל גם פה, הנושא הוא, הפעם לא היחס בין חומר לבין רוח, לבין תורה, אלא היחס, זאת אומרת, ההבדל בין דורות ראשונים, דורות אחרונים, ושני חילוקים אמר רבי יהודה ורבי אלעזר, והובא בשמו על ידי רבי יוחנן וצוטט על ידי רבא בר חנה. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה ורבי אלעזר. בואו ראה מה בין דורות ראשונים ודורות אחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרק סימון כדי לחייבם במעשר. דורות אחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות, כדי לפוטרן מן המעשר. רש"י, דרך טרק סימון, דרך שערי החצר והבית. אולי נקרא בכל זאת את הסוגריים, לשון טרוקי גלי, טרוקי גלי, תטרקו את הדלת. טרוק שער, וסימון בית. כלומר, מקמי סימון, טרוק סימון, דלת של הדרך כניסה לבית. זה נקרא טרק סימון. טוב, דרך שערי החצר והבית. ואילו דורות אחרונים, אז נזהרים, עושים קונצים, איך לפתור את היבולים מהמעשר. כי אתם יודעים שלא מתחייבים במעשרות עד שיראה פני הבית. זאת אומרת, לא מתחייבים במעשרות, גם דברים שחייבים במעשרות. אז אכילת הרעי, כל עוד, בקיצור, אפילו שעשה מהם את הגורן, כל עוד לא הכניס. כל עוד לא הכניס לבית, לא ראה פני הבית או פני החצר, אז פנים הבית, פנים החצר, אז הוא לא מתחייב במעשרות. והגג, או אם אתה מכניס לבית דרך הגג, הגג, לא עוצרים שם, לא עוצרים שם את הגורן שלך, לא עוצרים שם את הפירות. ואם אתה מכניס את זה דרך הגג, מהגג, דרך החלון לתוך הבית, לא חייב במעשר. וואלה, אתה יכול להרוויח עשירית מהעיבולים שלך. לא מתחייב במעשר. אז הדורות האחרונים היו חוכמולוגים. מותר על פי הלכה, מצאו דרכים להשתחרר מהחיוב, מהחיוב הלכתי, על פי ההלכה. אז בואו רואה מה בין דעות הראשונים ודעות האחרונים. דעות ראשונים מכניסים פירותיהם דרך טרקסימון, אדרבה, מקפידים, שמחים להכניס אותם בצורה שתחייב אותם, בצורה חד משמעית במעשות, דרך, כדי לחייבה במעשה. ודעות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות, כדי לפותן מעשה. לא יודע בדיוק מה זה חצרות, אבל זה משהו, אתם מבינים כמוני, שפותר מן המעשר, אני לא יודע בדיוק איך, אולי חצרות, אני יודע, חצר, לא חצר שלו, חצר של אחרים, אז הוא לא מתחייב עד שיראה את המעשרות שלו, לא מתחייבות שיראו את החצר שלו. עכשיו, אם הוא נכנס דרך חצר של מישהו אחר, לא יודע, אולי מעביר מהגדר של החצר, לא יודע. ואם אדם גר בחצר משותפת, א', גם בדין חצר משותפת, זה משנה מפורשת, שזה... איזה חצרות מתחייבים בה? רבי ישמעאל אומר, חצר צורית. רבי עקיבא אומר, כל שזה פותח וזה סוגר. אז פתורה. כל שרבי יוסי אומר, כל שלא אמר לו, מה אתה, מה, מה אתה רוצה פה? כל שאומר לו, מה אתה רוצה פה? אז זה נקרא חצר שמתחייב בה. ויש חצר משותפת חיצונית ופתורים בה, וחצר פנימית חייבים בה. גם חצר משותפת, זה תלוי איזה חצר. יש חצר משותפת שמתחייבים בה. אז קיצור, חצרות, הוא לא יודע מה זה החצרות. אולי ממה שהזכרתי בו, סוגי חצרות כאלה שלא. כי אני אומר, מה יעשה המסכן שזה החצר שלו? אין לי דרך להיכנס לבית, אלא דרך חצר, חצר שזה פותח וזה סוגר, אז היא פתורה. זאת אומרת, אף פעם לא נסגרת, גם כשאתה נועל, מישהו אחר יפתח אותה. זה מקום לא שמור, אז זה לא נקרא חצר. אז זה נחינם, הוא לא מתחייב בחצר הזאת, עד שהוא מכניס תוך הבית. אבל ייתכן שהוא לא היה מכניס הבית, רק לחצר הזאת, ואז הוא היה פתור. לא, בסדר. הבנו, העיקר, דרכים שבהם הוא פתור. אמנם רק בזה, כן, אז ההבדל בין, שיש בין המכיר ערך המצוות תכליתן הנשגבה וחפץ בהן באמת, ובין מי שעבודתו היא רק מצוות אנשים מלומדה, הוכן להיות יוצא לפועל בהרבה מצוות מן התורה, שנמצאו בהם דרכים על פי דין תורה להפקיע חיוב מעצמו. אמנם רק בזה ודא, תיוודא שלמות, דומני שזה יותר טוב, רק בזה תיוודא שלמות העובד מאהבה. אם כי אתם יודעים, זה בסדר גמור, להגיד ייוודא. מה? הכתוב אצלכם תיוודא? עוד יותר טוב. בסדר. אז רק בזה תיוודא שלמות העובד מאהבה. בהיות לאל ידו לפתור עצמו, וביותו מכיר את ערך המצווה הקדושתה, הוא נכנס להתחייב בה. על כן, במצוות מעשרות, שהיא המצווה הראשית המחזקת את כל עושר הכלל כולו, ביותה לברית בין המיוחדים לעבודת השם שבט הלוי ובין כל העם כולו, דאגה החוכמה האלוהית ביותר שתהיה נעשית על פי רוח נדיבה, המכרת את ערכה הגדול. על כן, נתנה מקום להיחלץ ממנה על ידי הכנסה דרך גגות, חצרות, קרפיפות, למען שתגיע הרגשת העושה לעשות המצווה מקרת רוח ונפש נדיבה, שבזה תצא לפועל תכליתה להשלים את הכלל כולו כחפץ אדון השם יתברך. טוב, אני מציע שנעצור פה ובשבוע הבא נחזור על זה עוד פעם, למרות שאני מאמין שהבנתי, אני הבנתי בקריאה הראשונה, אני מאמין שגם אתם, כי זה מאוד פשוט. אבל בסדר, נשמור על התקן. רק אני, לפני שאני אשכח עד שבוע הבא, אני מצאתי לי רעיון על זה, נכון? הרב מצביר בצורה הזאת גם את למה מסכת גיטין קודמת למסכת קידושין. כי תשמע, אתה חי עם אישה, לא שאי אפשר להתגרש. אפשר להתגרש, קודם כל אפשר להתגרש. עכשיו תתרפנו. כי הקשר בינו לבינה הוא צריך להיות של מילוי הנפש, אהבה ואחווה ושלום ורעות, ומתוך רצון, לא... נישואים קתולים. אז זה אותו רעיון, יש דברים שחשוב שתעשה בחיים, מתוך רצון עצמי. שוב, אותו רעיון, עוד רעיון עכשיו. אני דוחק, כי אני פשוט מפחד שעד שבוע הבא אני אשכח. אבל ככה הנציב מסביר מדוע, והיה כי תבוא אל הארץ, ואמרת שימה עליי מלך. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם את כוח הבאים. קרב, שמעת עוד מצווה כזאת שעליה נאמר, והיה כי תבוא אל הארץ, ואמרת שימה עליי מלך. או בואו נקדים. לשים מלך זה מצווה או לא מצווה? בטח מצווה. שלוש מצוות מצטוו ישראל בהיכנסם לארץ, להקים להם מלך, להחביא את זרעו של המלך, לבנות בית המקדש. זה בטח מצווה. אבל זה מצווה שאומר, והיה כי תבוא אל הארץ, ועיר ישתה וישבת בה, ואמרת, שימה עליי מלך. אסון תשים עליך מלך, ויש מצווה תשים עליך. מה דעתכם, היה לכם מין מצווה כזאת, והיה כי תבוא אל הארץ, ועיר ישתה וישבת בה, ואמרת, יש שמירה שבת, שמור את יום השבת לקדשו. נראה לך? איזה מין מצווה זאת? מסביר הנציב את אותו רעיון של פה, שהמלך, זה קצת ברשות יותר גדולה, המלך זה צריך לבוא מתוך החלטה דמוקרטית. בפירוש המילה דמוקרטית זה לא כמו שמזייפים אותה כיום. דמוקרטי זאת אומרת רצון רוב העם. אז, ואמרת, שים על המלך ככל הוגעים אשר סביבותיי, אז זה המצווה. זה צריך לעשות מצווה מתוך הזדהות נפשי. כי כל תוקפו של המלך זה בגלל שהוא בא מכוח רצונו של העם. ואורך הוא מחפר. נתחיל להתפלל מלא מהר, אחרת אני עוד דבר רוצה להגיד לך.